חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בשעה טובה צהל נכנס היום לדרום הרצועה, תפס את מעבר רפיח ומתקדם בציר פילדלפי. זה היה צריך להתרחש מזמן, יש אומרים, היה צריך להיות בכלל מהלך הפתיחה של המלחמה. אבל מוטב מאוחר מאשר עוד יותר מאוחר. בלינקן אמר שיש הבדל בין מה שאנשים אומרים ובין מה שעושות מדינות, אז הנה הגיע רגע נדיר אולי שאין הבדל גדול. וזה לא מהלך טקטי, זה מהלך אסטרטגי. כולנו מקווים שנמצא ונהרוג את סינואר, אבל המהלך חשוב מאוד גם אם נתפוס אותו במנהרה או בתעלת ביוב, כמו שתפסו את סדאם חוסיין בעיראק רק חודשים אחרי שכבשו את עיראק. ניתוק הרצועה ממצרים מתחיל בסגירת השער במעבר רפיח, וזה קרה היום, יימשך בתפיסת ציר פילדלפי, והסתיים עם פיצוץ המנהרה האחרונה החוצה מתחת לציר ומהווה את ציר ההספקה העיקרי של החמאס. עוד יהיו לחצים ואיומים וטענות מבית שזה מסכן את החטופים, אבל נדמה לי שיותר אנשים אצלנו מבינים היום שסיכויי עסקה בתנאים מתקבלים על הדעת דווקא גדלו כשמופעל סוף סוף לחץ צבאי אחרי שיתוק של חודשים. אז יש כוח לנתניהו וגלנט וגנץ ואיזנקוט שאישרו ולצהל שמבצע, ורק שלא יסתבר חלילה שהכל הצגה ושתכף יעצרו. נו, הסוף עד הסוף.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני גם השוטר הרע. במשך שעתיים לא הצליחה המשטרה לענות על שאלה פשוטה: למה לעזאזל אסור להפגין בקיסריה? זה קרה בישיבה של הוועדה לביטחון לאומי בכנסת, ישיבה שהופיעו אליה בעיקר נציגי האופוזיציה, בראשותם של גלעד קריב, נאור שירי, מרב בן ארי, שרן אסקל, חמד אמר, נעמה לזימי. בישיבה נשמעו אין ספור עדויות של מפגינים שספגו את נחת זרוע של המשטרה, את האלימות, את הפרעות, את הפגיעה בזכויות אזרח בסיסיות, את מעצרי השווא, החרמות הציוד המיותרות. זה הגיע לידי כך שחק מרב בן ארי פרצה בבכי ויצאה להתאושש בחוץ לאחר ששמע את אחת העדויות. והכי מטריד מכל זה שנציגי המשטרה, קצין דרגת ניצב משנה בשם גלעד בהט וקצין דרגת סגן ניצב בשם יניב רונן, פשוט לא הצליחו להסביר את המוטיבציה, את הנרטיב, את הסמכות, את הסיבה, את החוקיות שבגללה משטרת ישראל מתנהגת כמו מיליציה, כמו בסיג' ציוני, כמו כנופיית בעלי זרוע בשירותו של ראש משפחת פשע כלשהו. כן, אמרתי את זה. ככה זה נראה למי שמשקיף עליכם מבחוץ, והרבה יותר גרוע זה נראה למי שחוטף מכם מבפנים. עכשיו אתם מוזמנים לבוא לעצור גם אותי.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אני אפתיע אותך.
לא יכול להיגמר. תשמע, אני מעוקב על ידי המשטרה בהר הבית. אתה עוד מעט תהיה עצור. מי ישדר?
לא, האמת, אם הם חכמים, הם צריכים לשים אותנו באותו תא, ולהביא את אריק עם המזוודה של הגאדזק של השידור.
אנחנו נשדר מבפנים, כן.
תשמע, אני מפתיע אותך, כי בטח תחשוב שאני לא מסכים, אבל כן, גם אני חושב שלחץ צבאי, מהרגע הראשון, שום ספק, אמרתי את זה 1,000 פעמים, ולא רק זה, אני הקטן, אבל אני מנתק בין העובדה שנתניהו חותר לעסקה בידו הימנית וחותר נגד עסקה בידו השמאלית. זה קשור לניגוד עניינים שלו עם בן גביר סמוטריץ', אין ספק. למשל, כי עוד ראית, נכנסו לרפיח וחמאס אמר כן, לא בדיוק להצעה שהתכוונו אליה, אבל אמר כן. אבל מה שרציתי לעשות, אני מביא לך את זכות הדיבור, זה להרגיע אותך. גם על פי מה שאני יודע, וגם על פי דיווחים כבר בתקשורת הערבית, אל ערבי אל ג'דיד, למשל הקטרי, שהוא צינור מאוד מאוד פופולרי של הדלפות מפי הסוסים, הפלישה לרפיח הגיעה אחרי הודעה שהוא עברה למצרים בתיאום אמריקאי מלא. הממשל האמריקאי נתן נתניהו אור ירוק למבצע מצומצם, יימשך כמה ימים, להשיג תמונת ניצחון שיוכל לשווק לשרי הימין הקיצוני וכולי וכולי. זה לא עד הסוף שאתה מתכוון אליו, והלוואי והתבדה.
כן, הלוואי שתתבדה, אבל יש עוד הסבר אחד. א', יש משהו שמוכיח שמה שאתה אומר הוא כנראה נכון. העובדה שמיד רצו למעבר רפיח, זה מרגיע את המצרים, שלא תהיה הסתערות של אנשים דרך המעבר שינסו להיכנס למצרים, אז אנחנו מרגיעים אותם בזה שאנחנו מחזיקים את המעבר שם. ועניין שני, יש עוד הסבר אחד לאפשרות שנתניהו ביד אחת נותן פקודה לצהל להתקדם וביד השנייה מטרפד עסקה. אולי הוא זקוק להגיד כן לעסקה ובמעשים להגיד לא, גם בגלל האמריקאים. כלומר, אם הם תומכים בנו בעיקר בעניין החטופים, הוא לא רוצה להגיד להם לא בעניין הזה. הוא אומר, כן, כן, אנחנו הולכים לעסקה, אבל בפועל, המעשים
יהיו אחרים. לא, זה לא סותר, בסדר גמור.
לא, לא סותר.
הבעיה שלי זה לא הסיבות שיש לו לחתור לעסקה, הבעיה שלי היא עם הסיבות שיש לו לחתור נגד עסקה. ושוב, אף אחד, אולי מתי מעט אומרים, צריך להפסיק את המלחמה. הרי כל העניין, כל האומנות של המתווה, הייתה להרפל את הכל, ולהשאיר את זה פתוח, ובוא. אנחנו נפסיק את המלחמה כשאנחנו נראה לנכון להפסיק את המלחמה. זה הפררוגטיבה של זה שלא התחיל את המלחמה, בדרך כלל.
חשש כמובן שאתה נכנס לקורלס, כלומר שהאמריקאים באמת יתחייבו ככה, שאל תדאגו, אנחנו לא ניתן להם להילחם, ואם אנחנו עושים חצי דרך זה מסוכן.
אז בואו נצא מהקורלס.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אנחנו מפיקים אסף נבו ושר פלסנר, חי על שידור סתיו קורנס. שמעת חדשות עכשיו פה אצלנו?
שמעתי, כן.
מאיפה קפצה אלינו פתאום סיירת חרוב?
שאלתי את עצמי.
זה לא משהו של פעם?
כן, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
כן, זה המרדפים בבקעת הירדן של, אתה יודע.
נכון, נכון.
ידעתי שסער ישר יקפוץ לי לאוזן.
של חטיבת כפיר. כן, זה הייתה סיירת של פיקוד מרכז, כשהייתי רופא חטיבתי בבקעה, איוון המחת היה יוצא מיתולוגי של סיירת חרוב, שם למדתי את תולדותיהם.
ידעתי שנמצא את החיבור איכשהו. כן, היא הוקמה מחדש בכפיר ב-2017. טוב, אז סבבה לסיירת חרוב, ויואב זיתון, הכתב צבאי של וויינט, איתנו, שלום יואב.
שלום לך.
ומי המפקד הנוכחי של מפקד סיירת חרוב?
וואלה. לא יודע.
לא אני.
דוד לוי, שהוא במקרה הנכד של דוד לוי.
די. וואו. זה טוב.
כן, תראו, יש שם סבו שעדיין איתנו.
וטוב שכך, איש שאני מכיר ומוקיר, ורגע, אז, והם פעילים בכפיר, זאת אומרת, אתה יודע, זה גם אומר שהרי סיירת חרוב המיתולוגית, פיקוד מרכז ובקעת הירדן והמרדפים, בית שאן, זה מסתדר טוב.
כן, חזרו הבית.
נכון, נכון, לגמרי סוגרים מעגל שם, ועושים פעולה יחד עם הגדודים המעורבים של גזרת הבקעה, כבר כמה שבועות שם, נותנים עבודה.
טוב, יפה, אבל אנחנו נדלג לרפיח. אריה הביע מקודם תקווה שהולכים שם עד הסוף וכאלה. מה אתה יודע לספר לנו על הפעולה? מתברר כאילו שחתרו ישר למעבר רפיח. אריה העלה פה השערה כדי להרגיע את המצרים.
כן, וההיקף של הפעולה הזו, אולי זה צריך לדבר קודם, זה היקף של שתי חטיבות, לא שתיים, שלוש אוגדות כפי ש... נערכו לכבוש את כל העיר רפיח, אלא שתי חטיבות, 401 וצקח גבעתי, הם מטפלים גם במעבר עצמו, כבר עוד מעט יממה שהם כבר בשליטה שם על הצד העזתי של המעבר, ועל רכס דהניה ששולט למעשה על ציר האורך סלאח א-דין, טנצ'ר עד למעבר עצמו, זה משהו כמו 3 קילומטרים מהגבול עם ישראל, מעבר כרם שלום, מצאו כבר שם 3 פירים בסריקות שעושות שם יחידות מיוחדות במרחב המעבר, יותר פירי לחימה מגננתיים, גם מצאו שם מכונית תופת שנע לעבר הכוחות ותקפו אותה, אין נפגעים בפעילות הזו של צהל, אבל ישנה איזושהי עצירה שם של הכוחות, ראינו גם הרבה צילומים, גם מרחפנים בשעות מוקדמות של הבוקר, זאת אומרת זו מטרה שהיא כמה שהיא צבאית ומשמעותית, היא גם סמלית מאוד, מצטלמת טוב, פוטוגנית, ולכן ראינו כל כך הרבה סרטונים ותמונות בשעת בוקר מוקדמת.
הזקנים שבאנו זוכרים את דניה, דניה היה שדה התעופה שהוא קם אחרי הסכמי אוסלו, בדרום הרצועה. יאסר ערפאת טס משם.
היה לו שם מסוק.
כן.
כן, אפילו הייתה חברת תעופה פלסטינית קטנה עם איזה מטוס או 2 מטוסים קטנים, מי שממש זקן.
אגב, בכל פעם שהיה דיבור עליו ולתת להם כמה נגמשים או לבנות להם איזה זה תעופה, תמיד הצבא תמך, וכשהיית שואל אותם, אמרו, תשמע, אין לנו מטרות, שיהיה מה להפציץ, וכן הלאה. אז רגע, אז עם פנים קדימה, לאן זה הולך? אם אפשר לדעת, הצבא יודע, אם היית שואל עכשיו את אלוף דרום, את פינקלמן, מה הפקודות שלו, הוא יודע?
הם יודעים שהם יוצאים לפעולה מדורגת, זאת אומרת, זה לא כמו שכבשו את חאן יונס, את העיר עזה, וידעו פחות או יותר איזה שכונות להתחיל איתם ולאן להתקדם עם לוח זמנים. הם יודעים שזה פעולה מדורגת, שבין שלב לשלב יהיה טווח זמן מספיק גדול, גם כדי להעלות את זה לאישור של דרג מדיני, ואולי גם לאישור או לידיעת האמריקנים, שלא אהבו את הפעולה הזו, אבל המסרים שעברו לארצות הברית, ביממה האחרונה, גם ישירות לבית הלבן, זה שזו פעולה מוגבלת, מצומצמת, ממוקדת בסביבת המעבר, לא בעיר רפיח, גם לא בפעתים של העיר רפיח, ללא פגיעה בעקורים הרבים שעדיין בציר פילדלפי, למרות שהחלה שם משם תנועה של המונים צפון על עבר המחסות בחאן יונס. כך שהפעולה הזו היא בעיקר סביב מעבר רפיח, בהיקף של שתי חטיבות בלבד. המשיכו שם מגעים, אין כל כך התנגדות של חמאס, היו כמה התקלויות לאורך הלילה, אבל צה"ל נכנס לשם חזק, גם עם הנמרים של גבעתי, עם הטנקים של 401, והשיג שליטה די מהירה על המעבר. כרגע המצב הוא להקפיא את המצב, להישאר שם, להתחיל בסריקות בקרבת המעבר, לנסות למצוא עוד מנהרות. נזכיר שרוב אמצעי הלחימה וחומרי הגלם לנשקים, לאמל"ח של חמאס, הגיע מתחת לאדמה מהמנהרות שבעיר רפיח, צהל עוד רחוק מהעיר רפיח במובן הזה מפעולה מול גדודי רפיח של חמאס, אבל גם חלק מאותו אמל"ח הגיע אפילו מעל לפני הקרקע עם מסעיות, כך שיש איזו חשיבות גם לתפוס את המעבר, השאלה מה יקרה כמובן אחרי שיצאו משם בעוד כמה ימים או בעוד כמה שבועות, כרגע זה מוגבל למעבר רפיח בלבד.
טוב, הזכרנו בהתחלה את הפעילות ביהודה ושומרון, באזור טול קרם. בשבוע שעבר נהרגו שם כ-15 מחבלים, גם השבוע זה נמשך.
נכון, מחנה נור השמס ממשיך להסיק את צה"ל, מבצעים שם של דובדבן, של הימ"ס, ביממה האחרונה זה כבר פעולה שנמשכת כמעט 20 שעות שם בטול קרם, וזה ממש... אתה יודע, אנשים חושבים שזה רחוק, או מעבר להרי החושך, זה כמה קילומטרים בלבד בקו אווירי מכביש 6, מחנה נור השמס, כחלק מההתעצמות שם, עיקר הפעילות שם מנגד מטענים ומעבדות לייצור מטעני חבלה, מייצרים אותם בהיקפים ובקצבים מאוד גדולים המחבלים שם, גם מי שעומד שם בראש הזירה מבחינת הג'יהאד האסלאמי, שחשבו שהוא חוסל, עדיין לא חוסל, עדיין מפעיל שם מחבלים, ולכן צה"ל נכנס למבצעים האלה בכוחות גדולים, גם עם זיהוי וליווי אווירי, תקיפות של קטממים, החרמה של כספי טרור, זה מבצעים כבר בהיקפים, מבצעים גדולים, בהיקפים של פעם פעמיים בחודש, אז גם ביממה האחרונה צה"ל מצליח לפעול שם, ובפעולה הזו גם מחסל לפחות מחבל חמוש אחד.
טוב, אנחנו מדלגים כמובן צפונה, ומה שמדאיג ומטריד, לא שחיזבאללה ניסה לפגוע בנו גם היום, לזה התרגלנו, שמשישה כתבאמים שהוא שיגר היום לגליל, רק אחד יורץ. זאת אומרת, אחוז הירוטים של הכתבאמים הוא הרבה, הרבה, זה לא מה שהתרגלנו אליו מהרקטות מכיפת ברזל.
כן, בגלל החתימה הנמוכה של הכתבאמים האלה, העובדה שקשה לזהות אותם, בגלל המהירות טיסה הנמוכה שלהם, הגובה הנמוך שהם טסים, השקט יחסית שהם טסים, ובעיקר הלמידה של חיזבאללה, וצהל מבחינתו, הירוט זה כמובן מטרה חשובה, אבל קודם כל לגלות אותם. זה היה האתגר הגדול בשלב הראשון של הלחימה, בחודשים הראשונים, מאז השבעה באוקטובר, רבים מאותם כתבאמים מתאבדים, עם חומר נפץ עליהם, לא התגלו בכלל, התפוצצו גם באזורים קצת אפילו יותר רחוקים מהגבול, מבלי שהתגלו, מבלי שהייתה אזעקה. אז בנושא הזה צה"ל משתפר, יש התראה לקוחות גם בקו המגע, גם באירוע הקשה שבו נהרגו השבוע שני לוחמים ליד מטולה, שני לוחמים מילואים, גם באירוע הזה הייתה אזעקה, אבל הם לא הספיקו להיכנס למיגונית, ולגבי העירות זה בהחלט אתגר גדול, לא רק כיפת ברזל מנסה להתמודד עם זה, גם באמצעות לוחמה אלקטרונית, זה מרוץ למידה יומיומי, גם חיזבאללה משתפר, גם צהל משתפר, וכל זה כמובן עוד לפני עימות צבאי גדול משמעותי עם חיזבאללה, כל זה בימי הקרב האלה, שכבר הפכו לחודשים ארוכים של לחימה של הסלמה בצפון.
בתחילת המהלך הקרקעי בעזה, ממש לפני הכניסה, מישהו נזכר שיש כל מיני מרכבות ישנות שכמעט גרטו אותם או כמעט מכרו אותם, והקימו יחידה בשם אוף החול. מישהו הלך למחסנים לחפש את הוולקנים הישנים כדי להוריד את הכתבמים האלה?
הוולקנים הישנים הרבה זמן כבר לא נמצאים בשימוש במערך הנונם, שגם שינה את השם שלו למערך הגנה בחיל האוויר. חלק מהם נמכרו למדינות לטיניות או יצאו לגמרי משימוש, אבל מה שהם משתמשים נגד האמצעים הקטנים האלה, גם נגד רחפנים של חיזבאללה, זה יותר אמצעים רכים כמו לוחמה אלקטרונית, תדרים שמנסים לשבש ולהפיל או ירי, וגם מתדריכים ומלמדים את הלוחמים, אולי בהקשה קינטית לוולקנים שהזכרת, לראות ולזהות עם הנשק האישי שלהם, את הרחפנים, את המזלטים האלה.
פשוט כמו פעם, להפסיק עם האלקטרוניקה הזאת.
כן, אבל
בעיקר מי שיש לו כוונת אופטית.
יואב זיתון, אנחנו מודים לך ואני מכין אותך, רק בפעם הבאה יש מצב שאני אשלח אותך לחפש את הדוידקה.
הדוידקה, כן, יש אחת בירושלים, אבל צריך עוד.
בכיכר, בעיקר בשביל רפיח. תודה, יואב זיתון.
תודה רבה.
ושלום, מה השעה אצלו? עכשיו דעתי בוקר מתון, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות הדתית, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום, תמיד מתון.
מתון זה שמך השני. אנחנו צריכים לדבר איתך פה על הנושאים הבוערים, תרתי משמע, אבל אתה, מה שמעניין עוד, אני רואה, כתוב לי שהשתתפת בטקס יום הזיכרון לשואה באוניברסיטת קולומביה.
נכון, היה פה אירוע מאוד מרשים, גדול, ישראל אמריקאית, זה בעצם גוף שמאחד במאוד קהילות של ישראלים, ישראלים לשעבר, שגרים בארצות הברית.
אבל אתה יודע, אנחנו ממוקדים קצת במה שקורה שם סביבנו, השאלה אם הייתה לזה השפעה, כאילו איך שרדת כדי לספר? הקו לא טוב,
אנחנו צריכים יותר סליחה?
חבר'ה, תתקשרו אליו שנייה שוב, זה אפשר לשמוע.
כן, באמת לא שמעתי מה קרה בקולומביה, ראיתי תמונות מה הם, הפורעים השאירו באולמות שהם פלשו אליהם, ציירו צלבי קרס בתוך אולמות ההרצאות באותו בניין שהם פלשו אליו, אבל נדמה לי שההפגנות עצמם כבר הסתיימו באוניברסיטה.
לכן זה עניין אותי. תשמע, מישהו פעם צריך לעשות מחקר היסטורי, איך הפך צלב הקרס למשהו שכל גוף מפגין תמיד יפרוץ איזשהו מקום ויצייר אותו על הקירות. תמיד השתמשו בזה כדי להשחיר את הצד השני. אתה איתנו, שמחה?
כן, כן, שלום, שלום.
או, עכשיו שמותך הרבה יותר טוב. בקיצור, זה עבר בשלום?
עבר בשלום, היה מאוד מרשים, הייתה שם גם ניצולת שואה מבוגרת שסיפרה, וגם מה שבעיניי באמת אולי הדבר המרכזי, אנחנו כמובן בדרך הטבע וגם בטקס הזכר עסוקים במה שמתרחש אצלנו ברפיח ובמלחמה הקיומית שיש במדינת ישראל, אבל בשביל יהודי ארצות הברית מה שקורה כרגע מזכיר להם להרבה מאוד, אני שומע הרבה מאוד את האזכורים לגרמניה שלפני השואה, לסיטואציות של פתאום סטודנטים יהודים שנחסמים מכניסה לקמפוסים ודברים שמראות שכבר חשבנו שלא נראה, וה הכותרת של הכנס הייתה Never Again Is Now, המחויבות לדאוג שהשואה לא תחזור על עצמה, זה עכשיו, וזה נכון, וזה נכון גם עם סמל החטופים שהיה על אותו סרט צהוב, וגם כאשר אנחנו מדברים על אותן שרשראות אנושיות מזוויות שהיו, כדי למנוע כניסה של יהודים לקמפוסים בגרמניה, שחזרו על עצמם בקולומביה וב-UCLA.
וזה נגמר בקולומביה? אתה נתקלת במפגינים כאלה כשהיית שם?
אז צריך לומר לשבחה של משטרת ניו יורק, באמת היה שם, שמרו על הסדר בצורה מופתית, היה שם, לא נתנו לאנשים להתקרב לשבש את האירוע או להפריע, אבל אני יכול להגיד לך שבדרך לשם, כשאתה צועד, אתה רואה כמה וכמה, גם מבטים עוינים, דברים שלא היינו רגילים אליהם בניו יורק, מבטים עוינים, פתאום אתה רואה כפיות, רעולי פנים, דברים שבאמת לא סטנדרטים, ואתה יודע, וגם בזמן שאנחנו קיימנו את אותו טקס, משטרת ניו יורק עצרה הרבה מאוד אנשים, הכריזו פה על איזה יום זעם בניו יורק של כל מיני שמפגינים. עכשיו קוראים לזה מפגינים פרו-פלסטינים, זה לא מפגינים פרו-פלסטינים, זה מפגינים אנטישמיים, זה מפגינים שתומכים באופן ברור בטרור. זה לא מישהו שאכפת לו מזכויותיו של העם הפלסטיני, או שאכפת לו זה אנשים ש...
חלק מהם על פי עדויות, חלק מהם גם בכלל לא קשורים לנושא, זה כל מיני טרמפיסטים. טוב, בואו נלך לנושא המרכזי שלנו. שר האוצר, שהוא בעצם עומד בראש המפלגה שלך, אומר, הוצאת המשלחת לקהיר היא טעות ונפילה למלכולת המניפולטיבית שתומן לנו חמאס יחד עם קטר ומצרים. אתם לא פה בעצם מסגירים את עצמכם לעובדה שאתם ממש לא חותרים לעסקה, כי אתה יודע, הכי הגיוני זה להגיד, מצד אחד טוב שנכנסו לרפיח, לחץ צבאי זה הגורם, הזרז הטוב ביותר לעסקה, אבל בואו נשמע, בואו ננהל מסע ומתן, אתם אפילו נגד מסע ומתן.
אז אני חושב שאלף, כמו שאמרת בהחלט, לחץ צבאי הוא הזרז הטוב ביותר, השבת החטופים, זה ודאי נכון, וזו עמדתנו, זו עמדתנו מההתחלה, וזו עמדתנו גם היום. ואני רוצה באמת, תראה, אני רוצה להחמיא, כי אתה יודע, במשך הרבה זמן הפעלת לחץ בדרכך, כמובן, לא יודע אם הייתי מזדהה עם כל הדרך, אבל להגיד, לעולם לא ייכנסו לרפיח, ברור שהם נכנסו, זה בעיניי מאוחר מדי, וטוב שהופעל לחץ מכל הכיוונים, ואני לא חושב שזה עניין לא של ימין ולא של שמאל, זה בהחלט
מוצב מאוחר. מי לחץ של עולם לא ייכנסו לרפיח?
אתה ברשתות, לא ייכנסו לרפיח, אני אומר לכם שזה סתם, זה שיח, אני חושב שזה דבר נכון.
אבל אפילו היום הקראתי לתאום שלך עינון מגל בבוקר, את ה-7,500 פעמים.
הופרדנו בלידה, לא, לא.
כן, אני לא בטוח שופרתם. לדעתי זה אותו בן אדם שרץ בניו יורק לבבלי. אבל את האלף פעמים שאמרתי, כתבתי וירקתי, שיהיה רפיח, ולצערי יהיה דרדלה. כמו שהוא עכשיו, בינתיים.
טוב, אז זה לא כך כתוב, אבל זה לא ממש משנה. אני
אקריא לך, אני אקריא לך.
לא, אני יכול גם להקריא לך, הכל בסדר. אני רק אומר, הנושא של הכניסה והלחץ הצבאי, אני חושב שהם בהחלט, זה הדרך הטובה ביותר להשיג את מטרות המלחמה.
אבל לא חלקנו על זה, שמחה רוטמן.
עכשיו נשאלת השאלה, האם כאשר ברור לפלוטין, כשמדברים על עסקה, יש איזה בלבול מושגים. יש עסקה שאתה מנהל עם ארגון טרור מסע ומתן לגביה. כנגד עסקה שכזאת, אני נגד. אני אומר את עמדתי, אני נגד. אני חושב שבשנייה שאתה מנהל מסע ומתן עם ארגון טרור, אתה מחזק את מעמדו הבינלאומי, אתה גורם מרע את מצבם של החטופים, אתה פוגע ביכולת להשיג את מטרות המלחמה, זה לא הדרך. אני חושב שאם אתה מפעיל לחץ צבאי, הם ירדפו אחריך, וכל התרגיל שהם עשו אתמול, זה רק היה ההדגמה, מה קורה שסוף סוף מתחילים לעבוד, זה ילך ויתחזק. אתה צריך להגיע לעסקאות עם האנשים שמחזיקים בחטופים, אנשים שיבואו ויגידו לך, תקשיב, אני מחזיק חטוף, יערקו מחמאס, יבואו ויגידו לך, תן לי את נפשי לשלל וקח את החטופים שאני מחזיק אצלי. המסע ומתן עם הארגון בטרקליני קטר או בטרקליני קהיר או בטרקליני וושינגטון, המסע ומתן הזה רק מרחיק את היום שבו נראה את החטופים.
שמחה.
ולכן אני חושב שזה טעות להיכנס למחבש הזה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, במקום להמשיך בלחץ הצבאי עד שיבואו האנשים שמחזיקים בחטופים, יניפו דגל לבן ויתנו את החטופים.
חבר הכנסת רוטמן, בהנחה שזה כרגע לא קורה, אנחנו חיכינו 7 חודשים שירימו דגל לבן, לא הרימו. למרות שצהל נכנס.
שנייה, שנייה, שנייה.
לא על רפיח, לא, רפיח זה לא הדבר הכי חשוב להם, היו להם דברים יותר חשובים.
זה עוד מקום, וזה מחנות אמריקאים.
נכון, אוקיי, גמרנו עם רפיח, ואתה חושב, ולא הרגנו את סינואר, ולא מצאנו את החטופים. עכשיו השאלה מה אתה עושה. אם אתה היית בטוח שנתניהו מקיים מסע ומתן רק בשביל לרצות את האמריקאים, הכל הצגה, הוא באמת לא מתכוון להיכנע, גם אז היית מתנגד, או שאתה פשוט לא סומך עליו?
תראה, אני פשוט חושב שדינמיקה של אירועים היא חזקה יותר מכל רצון. אני מאמין גדול, אגב, תדע לך שדבר אחד, אני חושב שהמלחמה חיזקה אצלי, לא אגיד שהיא יצרה אצלי. אני מאמין מאוד גדול בכנותם של רוב השחקנים שפועלים במציאות הציבורית שאנחנו חיים בה. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה שישראל תפסיד לחמאס, אני לא חושב שיש מישהו שרוצה שלא יחזרו חטופים. אני לא מייחס כוונות רעות לאף אחד, גם עם מישהו שאני לא מסכים עם גישתו. גם עם לגנץ ולאיזנקוט וכמובן לנתניהו. ולכן אני חושב, כוונות טובות יש לכולם. אבל מה שניהול מסע ומתן מול ארגון כמו החמאס עושה, בעצם ניהול המסע ומתן, כמו שאמרתי, אתה מחליש את מעמדה של ישראל ומחזק את מעמדו של החמאס. זה עצם הניהול, זה נזק שאתה לא יכול להתחמק ממנו, גם אם אתה מרצה את האמריקאים כביכול, אתה בונה את חמאס. זה בעיה אחת. והבעיה השנייה, זה שאתה מאפשר סיטואציות, שוב, כמו שראינו, הכותרת הראשית של הדיילי טלגרף, אני חושב זה היה... אתה נותן להם עוד פעם אפשרות להציג אותך כסרבן, ואתה מייצר פירוט זוחל בעמדות שלך. ואז נוצרת סיטואציה שבניגוד לעסקה הראשונה, שככל שאנחנו חיכינו איתה, ההצעות של החמאס השתפרו, כי הם הבינו שהרגל נמצאת על הצוואר שלהם. בדיבורים על העסקה הנוכחית, ככל שהזמן עובר, העסקה הולכת ונהיית יותר ויותר גרוע.
אני מודה שהיה לי קשה לשמוע את המונולוג שלך הקודם, לפני השאלה של אריה, פשוט היה תורו של אריה לשאול. אני בעצם הבנתי ממך שאתה לא רוצה שנחזק את מעמדו של חמאס, ולכן אתה מוותר על 130 איש.
לא, חס ושלום, זה אמירה שלך.
רגע, בסדר, אבל תן, אני הקשבתי, אני מניח שאתה לא מסכים מה שאני אומר, וככה צריך. אתה פשוט נגד...
לא, אני לא מסכים שזה מה שאני אומר.
אוקיי, אבל זו הפרשנות שלי, בשביל זה אני שואל אותך, רק יורשה לי. הרי כבר הייתה עסקה, הרי עוד רגע תגיד שצריך להחזיר אותם, כי חיזקנו את מעמד חמאס, את כל אלה שהצלנו. התפיסה שלי ושל רבים, אני רואה גם בכל הסקרים וסקרי העומק שיש כבר רוב די משמעותי בציבור שחושב שצריך ללכת לעסקה, לא בכל מחיר אבל כמעט בכל מחיר, היא שכל הדברים, אפילו מעמדו של חמאס, בוא נאמר $30 מיליון לחודש חיזקו אותו יותר מהמסע ומתן, הם הפיכים, למעט חייהם של האזרחים, ואני מדגיש אזרחים, כי פה נפרם משהו בסיסי מאוד בחוזה ובסיבה שהקמנו את מדינת היהודים, וזה הפקרנו אזרחים, ועכשיו מפקרים אותם פעם שנייה, וזוהי שיטתך. עכשיו, אל תתרגז ותיעלב, זו רק העמדה שלי, אתה מוזמן לענות.
לא, לא, זה שזה העמדה שלך, לא, זה, אל תגיד לי מה שיטתי. על מה שאתה אמרת, נשמע עמדה מעניינת.
כל מה שאני אומר, אני אומר בשם עצמי בלבד.
נשמעת עמדה מעניינת, אין לה שום קשר למה שאני אמרתי, פשוט שום קשר. אני כשמניתי רשימה של דברים, נזקים שנגרמים בעצם ניהול המסע ומתן, מניתי אכן גם את חיזוק מעמדו של החמאס, וגם אמרתי, ואת זה פשוט דילגת על זה באלגנטיות, אמרתי שאני חושב שזה מרחיק את היום שבו ישוחררו חטופים, פשוט דילגת על זה.
לא דילגת על זה, שמעתי את זה.
כי זה לא מתאים.
אבל זו סיסמה חלולה. זה שאתה חושב שזה יקדים, אתה אומר לא לנהל מסע ומתן עם מי שמחזיק בחטופים, אז עם מי אני אנהל את המסע ומתן הזה, עם עצמי?
בן, אתה מבקש ממני לא להפריע לך כאשר אתה מסלף את עמדתי, ואילו כאשר אני מנסה להציג את עמדתי אתה מפריע לי, אז זה קצת בעיה.
לא חושב שסילפתי את עמדתך.
אני חושב שסילפת את עמדתי, מה לעשות, זו דעתי, ולכן תן לי בכל זאת להגיד מה כן עמדתי ולא מה אתה חושב שעמדתי. אז אני אומר לך, דילגת, ואני אמרתי את זה במפורש בדבריי הקודמים, שאני סמוך ובטוח, זו עמדתי, זו דעתי, שהניהול המסע ומתן מול החמאס, בוודאי כפי שהוא התנהל בשלושת החודשים האחרונים, רק הראה את מצבם של החטופים, רק גרם לזה שמצבם נהיה יותר קשה. אם היינו מתחילים את הפעולה, לא מנהלים את השיח מול חמאס בשלושת החודשים האחרונים, אלא מתחילים את הפעולה ברפיח, אם היינו תוקפים ומניחים רגל קשה יותר על צווארו של חמאס, אני חושב שהיינו מגיעים לשחרור של יותר חטופים, חיים בתנאים יותר טובים.
העניין הוא שזה אם, אבל זה לא קרה.
גם למי שמאמין בעסקה.
זה לא קרה, מה לעשות? אני, היו כאלה שחשבו. כן, אבל עכשיו, השאלה היא עכשיו, כשהם הולכים, שמדצמבר מתו כבר 16. זאת השאלה, עכשיו, אבל בסדר, אנחנו נשאר חלוקים.
אבל זה לא משחק לא טוב. זה לא קרה, בניגוד לעשות את מה שאני אמרתי שצריך לעשות בהקשר הזה, עשו דברים אחרים, הקשיבו את השיטה שלך.
אבל אנחנו לא מדברים על מה שהיה בשלושה חודשים האחרונים. הכוונה היא לדבר על מה שיקרה בשלושה חודשים הבאים.
הייתה כעמדתך, לא כעמדתי, אז מה אתה בא אליי בטענות? זו עמדתך. לא אני השפעתי על אופן מול המסע ומתן.
אני רוצה לבוא בטענות אליך, שאתה רואה לנגד עיניך שהממשלה הזאת מקיימת מסע ומתן עם החמאס שלושה חודשים בלי להתקדם, ואתם לא שוברים את הכלים.
אז אני חושב, אלף, אני חושב ש...
לסיום.
לפני כשבוע שברנו את הכלים, שבוע וקצת, שברנו את הכלים. אני לא יודע אם אני מקווה שלשבירה הזאת היה את האפקט הרצוי, אבל אני אמרתי את זה, וזה הדבר שאני אמרתי בתחילת הדברים. אחת הבעיות הקשות... זה שכאשר אתה מתמודד עם אנשים שבסופו של דבר כן כולם רוצים את אותו דבר, יש מחלוקות מה הדרך היותר יעילה לעשות את זה, מה הדרך היותר נכונה לעשות את זה, לשבור את הכלים לא תמיד עוזר. בסופו של דבר יש לך כוחות לוחמים שצריכים אחדות גם בהנהגה, ולכן זה אתגר, ולכן אנחנו נעננו לדרישה החצופה להיות מודרים מקבינט המלחמה. יש המון חסרונות לדרך שבה המלחמה מתנהלת, אבל בשביל אחדות השורות, הקרבנו ומקריבים קורבנות, יש להם מצירים, אבל אני שמח שעכשיו סוף סוף התחילה התקיפה ברפיח, ואני מקווה שהדבר הזה יניב גם תוצאות גם בכל מטרות המלחמה, לרבות החטופים.
תודה. כולנו מקווים, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
אלוף מילואים גיא צור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
לשעבר מפקד זרוע היבשה, וצבת הפלדה, וצבת סיני, אבל גם חטיבה 401, שנדמה לי עכשיו ברפיח. וואלה, מה עובר לך בראש כשאתה, שמחת אחר מוביל את החטיבה שלך לקרב?
החטיבה של עם ישראל, לי יצא הייתה הזכות להילחם גם בעזה כשהייתי מחת 401 בתקופת חומת מגן, אנחנו היינו אחראים. כן, זה אתגר מעניין, אבל אנחנו יותר עסוקים במטרות המלחמה ו השגתם כרגע, ולא בנוסטלגיה.
טוב, אם אתה יכול טיפה בכל יותר רם.
שהכניסה לרפיח לא משרתת את מטרות המלחמה שלנו?
תראה, אני אגיד לך, אריה, אנחנו היינו, הגדרנו שתי מטרות נכונות בעיניי. לחסל את שלטונו של החמאס ברצועה, ולהחזיר את החטופים. עכשיו, 7 חודשים אנחנו נלחמים ו... פגענו קשה מאוד בחמאס, ואני חושב שההישגים הצבאיים הישגים באמת משמעותיים. אבל ממשלת ישראל החליטה שהחמאס יישאר בשלטונו על ידי כך שהיא לא הכינה חלופה. לכן, הפעילות הצבאית הנוספת, בהינתן מצב שהחמאס חוזר לשלטון ברצועה, בעיניי אין לה ערך, אלא אם היא מביאה להחזרת חטופים. אז זאת השאלה. אני חושב שהדבר המרכזי שאותו עוד אפשר להשיג ולא השגנו, זה החזרת החטופים. אם במסגרת המסע ומתן הפעלת הכוח קצת משפיעה, אז יופי, טוב שעושים את זה. אני חושב שאם אנחנו נאמר את האמת, שהמלחמה הזו נגמרה, ואנחנו כבר צריכים... לכוון את פעמנו לתת מענה בצפון. ובעתיד, כשתהיה פה ממשלה שמוכנה להסיר את החמאס מן השלטון, נעשה את המעשה הנדרש. לא הריגת סינואר, לא חיסול עוד 3-4 גדודים כדי להגיד שעשינו משהו, אלא הסרת השלטון, הסרת החמאס מן השלטון, רק זה באמת יביא ניצחון.
אני רוצה רגע, אבל בכל זאת לנצל את הבקיאות שלך בשטח ולשאול מה אתה מעריך מצפה ברפיח בהנחה שכרגע אני לא הייתי מאמר עליה שצהל מתכוון לכבוש את רפיח, כי יש פה שתי תזות מתנגשות. אחת שאומרת שהיה להם כל כך הרבה זמן לברוח, למה הם צריכים לחכות לצקחים המאוד עוצמתיים של צהל, והתזה השנייה, ואגב יותר מבוססת, אומרת שלהפך, שרפיח קלטה את כל נמלטי חמאס לדורותיהם מכל הגזרות, ויכול להיות שיש שם עכשיו אפילו יותר ממה שציפינו, ולא רק יותר אלא גם יותר מוכנים, והיה להם חודשים להכין כל מיני מלכודות. מה מזה נכון לדעתך?
רפיח היא עיר מורכבת, והיינו בה הרבה מאוד בגלל המנהרות, אבל היא פחות מורכבת ממקומות אחרים. הבעיה, אני חושב שאופציה בית היא הנכונה. אנחנו כבר חודש וחצי לא נלחמים בעזה. באמת אני חושב שכל מי שיכול היה להצטבר ברפיח ומתארגן על עצמו. לכן כנראה שהאתגר ברפיח יהיה גדול יותר מאשר אם היינו עושים את רפיח במקביל, אותם ארבעה גדודים, זה יהיה כנראה משהו מורכב, וגם היה להם זמן להכין את זה. שאלה באמת אם נכבוש את רפיח, אני חושב שאין כוונה לכבוש את רפיח, אנחנו רואים שיש שם בסך הכל שתי חטיבות, אני יותר חושב שזה או באמת כי מישהו חושב שזה מלחיץ את חמאס ונותן עוד קצת סיכוי להחזיר את החטופים. אני חושב הפוך, אני חושב שאפשר להגיע לעסקה, כי ממילא הפסקנו את המלחמה, ולכן אני חושב שזה די מיותר, ויכול להיות לנו במחירים כבדים, ובסופם לא נרוויח מזה הרבה.
אבל גיא, תשמע, אתה יודע, אני הרבה יותר קרוב לעמדות שלך, בסוף הטבלה, אומרים את זה, לא משקרת, אתמול בלילה, הוחלט להיכנס לרפיח, ושלוש דקות אחרי זה, החמאס הודיע שהוא בעצם, סליחה, אני אומר כן, זה פשוט הוכיח את עצמו.
אז אני אומר, אם באמת, אתה יודע, אם באמת בסוף נראה שזה מה שהביא את החמאס להיכנע ולהעביר את החטופים, אני בוודאי יופתע ואני אשמח להודיע שטעית. אבל אתה יודע, תשעה חודשים אנחנו נלחמים.
אמרת משהו שהשלון העיקרי שלנו שלא הכנו חלופה מדינית לחמאס, אבל אתה רואה מישהו בעולם נכנס לפני שגמרת את המלחמה שם, שילחם לא. במקומך בחמאס? הלוא אם אתה לא, משאיר אותם לא. ברפיח, לא, שום מלחם. כוח לא ייכנס.
אני מסכים לגמרי, ארי, אבל תראה, זה לא פוטו פארג' מה שהיינו קוראים. צריך להכין, צריך, הקואליציה צריכה להיות, צריך להיות מסע ומתן, מה זה להכניס? אם היינו רוצים להכניס כוח לשלוט שם, אז הוא היה כנראה כולל גם את הרשות הפלסטינית או נציגיה.
והם היו נלחמים לך בחמאס.
לא, חס וחלילה.
אריה, לא, אין כוונה שיחליפו אותנו במלחמה,
תרגע. אריה, אני אומר לך, אני חושב שהמצב הנכון היה שהיינו מגדירים שבעוד חצי שנה או שנה ייכנס כוח אחר, ועד אז אנחנו נשלוט אזרחית, אנחנו נפרק סופית את החמאס, ואנחנו נעביר את השלטון בצורה שבאמת מישהו אחר יוכל לשלוט. אז אני חושב היינו גם מגיעים לאיום הגדול ביותר על החמאס. אולי אז באמת היה לחץ של החמאס לשחרר חטופים, ואולי גם לעזוב את הרצועה, או כל מיני דברים שעלו. אבל כשהם יודעים שהם נשארים בשלטון, ולא הכנו שום דבר, ואי אפשר להכין את זה ברגע, להגיד איזה דוף ומישהו יבוא. יותר מזה, בגלל אם אנחנו כבר נלחמים ברצועה, ובאמת יש איזשהו גוף, שהוא גוף שהולך לקחת את השלטון שם, ואפשר היה לבנות את זה, אני באמת מאמין בזה, עם קואליציה שיש לה כל כך הרבה אינטרסים. אז נכון היה גם להכין את זה בהתאם לצרכים שלו. אבל אנחנו באמת, זה לא הסיבה שלא עשינו, אנחנו לא עשינו את הדבר הזה.
אלוף, אנחנו שומעים את זה עכשיו.
לא רוצה לעשות את זה.
גיא צור, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה,
ערב טוב.
שלום לאליש טיבי.
ערב טוב.
ערב טוב.
אבא של עידן החטוף, והתארחת היום בדיון בכנסת. בין היתר הוצאת השלט עם מספר טלפון שלך, ואמרת, אני פונה לסינואר, אם יש לך את האומץ להתקשר אליי, בוא נעשה עסקה, אל תדבר עם ביבי, תתקשר אליי. השאלה היא, מה אתה יכול להציע לו?
מה שהוא יבקש.
הוא מבקש 10,000 טילי קורנט באריזת צלופן.
תקשיב, יש לך ילד?
יש לי.
תחשוב על זה. אין מה שהוא יבקש.
הוא מבקש נשק, אתה נותן לו?
עבור הבן שלי, לא, אתה לא נותן לי לדבר.
אני שואל אם גם נשק אתה נותן לי.
אין מה שהוא יבקש בשביל הבן שלי שאני לא אביא לו. אוקיי?
איזה מזל שאתה לא נתניהו?
אני התכוונתי למשהו אחר, אלי. לזה שבעצם את הסחורה שהם בחמאס מבקשים, עם כל הכבוד, או הצער, או שתלוי מאיפה מסתכלים על זה, אין למשפחות לספק, אבל אתה רצית להעביר מסר, את המסר שרצית להעביר, אני מבין, אין לכם, האם אין לכם אמון יותר בניהול של הממשלה, של קבינט המלחמה, את המסע ומתן?
יש לנו אמון, זה לא הכוונה, הכוונה היא שבעצם הם יוכלו בעצם להתקשר אלינו ונדע מה הוא רוצה. אני כל הזמן טענתי שאם תהיה ועידה, ועידה עולמית, כמו בגרמניה ביחד עם מצרים וארצות הברית, נעשה אותה באופן פומבי. זאת אומרת, אם הבקשה של סינואר תעלה, נעלה אותה באקרנים, בטלוויזיות, ונראה מה הוא מבקש. ואנחנו נראה גם באותו דבר את מה שראש הממשלה שלנו מציע. ככה שלא יהיה מצב שנגיד הוא השם ולא הוא השם, ולבינתיים שבעה חודשים הילד שלי יושב שם. זו הכוונה.
אתה לא חושש לרגע שכשאתה אומר אני אתן לו מה שהוא מבקש, שאתה מפריע או מקלקל לבן שלך, כי עכשיו סינואר יודע שהשמיים הם הגבול?
קודם כל, זה טענה רגשית, זה לא טענה שכלית. ומה שאני התכוונתי, הסברתי, שאם אנחנו נעשה את זה, אם הוא יפנה אליי, ויגיד לי בדיוק מה הוא רוצה, אז אני אשאל את ראש הממשלה מה הוא רוצה, ואנחנו נעלה את זה באקרנים ביניהם, מי לא נותן את מה.
תראה, נראה לי שמה שסינואר רוצה, כולנו יודעים. סינואר
לא,
רוצה...
אז זה 50-50, אתה לא יודע. לא אני ולא אתה.
אנחנו מעריכים שאנחנו יודעים. סינואר הרי רוצה לשרוד ורוצה שחמאס יישאר בשלטון, ובעיקר רוצה שהמלחמה תיגמר. ואני לא בטוח שאפשר לתת לו את זה. השאלה היא, נניח מה... אם נתמקד רגע בלילה האחרון, בהודעה של הרגע האחרון של חמאס, שהיא אומרת כן, להצעה, הבוקר התברר שזה לא בדיוק ההצעה שהיא הייתה מורה להגיד עליה כן, אבל בכל זאת שלחו את המשלחת של דרגי עבודה ישראלית לקהיר. מה לדעתך הממשלה הייתה צריכה לעשות, לשיטתכם?
זה בדיוק מה שהם עשו, זה בדיוק מה שהיה צריך לעשות. כיוון שכמו שאתה אומר, זו לא הייתה הצעה שהם הגישו. לא אנחנו ולא ארצות הברית. הוא פשוט בא ומשך אותנו באפון. הוא ומצרים ביחד. אז אני חושב שמה שנעשה, אני כל הזמן אמרתי, שהאיום הזה לכניסה לרפיח, הוא צריך להיות בעיניו, אבל לתת להם את הימים, את הדלת הפתוחה הזאת, להגיע לעסקה. שזה איום נהדר וזה, וזה כן עובד. ומה שנעשה, זה בעצם הם חיכו לדקה ה-90, חמאס ומצרים, ואז המציאו איזשהו משהו, והמשוך אותנו עוד טיפה. וזה הורגש, ולכן כל הקבינט המצומצם, שבעצם יש לנו משני הצדדים, גם את נתניהו וגם את גנץ, וכולם הצביעו ביד אחד נגד הדבר הזה, ולהיכנס לרפיח. נכון?
זאת אומרת שבאירוע נקודתית, בקטע הזה אתם אומרים, עשינו את הדבר הנכון.
בדיוק. כן?
אז מה חסר לדעתכם כדי להשלים את זה? אתה מאמין באמת שאפשר להגיע עם סימון?
אני יכול להוסיף גם, כי העניין הזה של כניסה, לציר הפילדלפי במעבר רפיח הוא היה צריך לעשות כבר מזמן. איך זה שאנחנו משאירים להם פתח של להכניס תחמושת, זה להכניס בעוד אפשרות של להבריח את החטופים לארץ לא ידוע.
תגיד, ואתה מאמין, יש בך סוג של אופטימיות שהתרגיל עכשיו, המהלך, התמרון עם רפיח יכול סוף סוף לספק את הסחורה שזו עסקה כוללת?
כן, אני בטוח שהלחץ הזה יביא אותם לשולחן עם תנאים פחות מחמירים.
אני בוודאי שותף לתקווה הזאת, כולנו שותפים.
אגב, כולנו, כל המשפחות אני מאמין ואני רוצה להאמין, שכולנו אופטימיים ורוצים ואנחנו לא רוצים להיכנס למחשבה שלילית, ורק אופטימיים, שכן יהיה עסקה, וזה ייגמר איכשהו הכי טוב.
אז okay? לסיום אני רוצה לשאול אותך, אלי, איך אתם עומדים, עכשיו בוא נעזוב רגע את כל הפוליטיקות, איך אתם עומדים בזה? אתם חיים בתוך קרוסלה מטורפת של יום תקווה ויום ייאוש, יומיים תקווה ושלושה ימים ייאוש, כל שנייה זה לחכות לחדשות 24/7, לרמזים, זה כאילו, וכשיש לכם בני משפחה חיים, לפחות רובם, איך עומדים בזה ברמה הנפשית, הפיזית?
קודם כל, אנחנו לא חיים, אוקיי? אין לנו חיים, אנחנו לא ישנים, אתה יודע, בוועדה דיברו על זה שהיינו, הייתי בזה ועדה של משהו, של הסברה בחול, והם אמרו, תקשיבו, יש את האנשים שהם בחול, הם לא ישנו, הם באמצע 5 בבוקר, והם צריכים לדבר ראשונים. ואני אמרתי לו, שבת ראש הוועדה הזאת, אמרתי, סליחה, אנחנו לא ישנים בכלל, לפחות ישנו עד 5. אנחנו פה צריכים לדבר ראשונים, אבל בכל זאת היינו זה, שמענו, וכשהם מדברים, כמובן שאני מנמנם ומנקר. אז זה, אבל אנחנו, זה הלחימה של המלחמה שלנו, אנחנו חייבים לעמוד איתן בחזקים, גם נפשית וגם רוחנית וגופנית. זה המלחמה שלי.
אלי שטיבי, בהצלחה, תודה.
תודה רבה.
תהיה חזק.
אלוף מילואים יעקב אור, הלו מנדי, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, ערב טוב לכם.
לשעבר הממונה על ביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, ולכן ליקנו אותך, כי יש אימות בין מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לבין הרמטכ"ל, כי למרות כל ההפצרות, המבקר עומד על כוונתו לפתוח בביקורת על מהלכי צהל בשבעה באוקטובר באופן מיידי, והרמטכ"ל לעומת זאת אומר לו, תן לך, חכה לאחרי המלחמה, אנחנו נלחמים, מה עמדתך?
צריך לראות כמה זוויות לעניין. המבקר יכול, על פי חוק, הוא יכול לאכוף את בדיקתו על הרמטכ"ל, על פי החוק, זה 3, כל החלטה שהמבקר מחליט לבקר גוף ממונה, הגוף ממונה צריך להעביר לו את החומר בהקדם, יש לנו אחרי קצת יותר מדויקת, אבל ודאי שהחוק עומד לצידו של המבקר. כלומר, השאלה היא לא האם יש למבקר את היכולת החוקית כדי לאכוף ביקורת, יש לו. האם אם לא יעשו את מה שהוא אומר, האם הוא יגיש תלונה נגד הרמטכ"ל, או יגיש ליועמ"שית שתכפה דרך של עד כדי אחרי פלילית, אז סוגיה אחרת יכולה להיות מעניינת לגופו של עניין. אבל בצד, בזווית השנייה, מה שמתחיל בחטא נגמר בערך בחטא, לא יכול להיגמר טוב. עולות הן כמה שאלות. האחת, לגופה של הביקורת. הרי לא בכדי לא הייתה ביקורת על לחימה מאז ומעולם, משנת 49, מוסד מבקר המדינה. כן, במעטפת של הדברים נעשו רבות, אבל לא ללחימה, כי לחימה היא חקירה, היא לא ביקורת. הרי בכל ימי הלחימה לא רצו מרמת השטח, דרך מחטים, דרך גדוד וחולי, עם מכתבים ופנקסים ורשמו כל דבר, ולפי זה עבדו. ובקר המדינה הוא רק יכול לעגן את עצמו על בסיס מסמכים.
אבל אלוף אור, יש המון מסמכים. יש פקודות מבצע והערכות מודיעין ויומני מבצעים והקלטות רשתות קשר ודוחות תרגיל שנערכו שבוע קודם. יש המון מסמכים, למה לא לתת לו אותם?
אתה צודק להפליא שיש המון המון ויש גם המון לא מסמכים. הרי אנחנו רוצים לחקור את חקר האמת. מי כמוך יודע שכדי לערך מערכת רפואית גם בודקים כיצד היה הניתוח. לא מספיק להגיד ואם הוא היה לא תקין או כן תקין, וכנראה צריך לדעת איך לבדוק את הניתוח. ולכן לא נכנסו לבדוק את נושאי לחימה, כי לחימה לא מתנהלת לפי מסמך. לחימה משתנה, זה טבע הלחימה. טבע האויב שהוא לא מוכן להגיד קודם איך הוא יתנהג, למרות שיש מסמכי מודיעין.
במקרה זה הוא אמר.
היא מאוד דינמית. היא מאוד דינמית, צריך להבין את זה, לא להבין את זה, זה נראה לי מוזר לחלוטין. לכן חקירה. מבקר הוא לא יכול לחקור כפי שאתם יודעים.
הוא אוסף חומר.
הוא אוסף חומר, ולכן על בסיס חומר שנכתב קודם, או חלקי דברים נכתבו, נאמרו תוך כדי, הזכרתם את צדק, מאות אלפי שעות הקלטות, ודברים שנאמרו בעל פה, והשתנו אחרי 10 דקות, כי טבע המלחמה היה שונה, הלחימה היה שונה. ולכן זה חקירה, ולכן זה עדויות, המבקר לא חוקר עדויות. ולכן אפשר להגיע, סליחה, אפשר להגיע למסקנות מוטעות. האם אנחנו רוצים שתהיה ביקורת שבסופו של דבר המסקנות תהיינה לא מבוססות וחלקיות, ועל זה נבנה את הכוחות לעתיד? הרי זה נראה לא...
יש לנו 40 שניות אמיתי. אתה יכול להיות בדעתך מה המוטיבציה של המבקר שפתאום יהיה כזה אסרטיבי?
לא יודע, זה נראה לי מוזר לחלוטין. גם המלחמה לפי מיטב הבנתי, מעבר למה שהרמטכ"ל טוען שאנשים כמעורבים. אני מכיר גם את הדבר, ברגע שמבקשים מהם את כל החומרים האלה, הרי לא יהיה מפקד ברמה בחירה שיודע שחייב ההמשכים קשורים בכך, שלא יעיין במסמכים, וזה לא, זה, ועורכי דין הסתכלו על זה, זה מערכת שלמה שצריכה להיות קשובה לעניין, זה דיני נפשות.
אלוף המילואים יעקב בן דיאור.
וגם למעטפת, נראה לי משונה.
עשית לנו, הבהרת לנו את התמונה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
עורכים מפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור טל אשל, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, עמיתי דואק ורונן שבתאי, אחינו ספורטים קופן ושרף. יש מחר עוד יום.
נכון, יש יום, אל תחזיק.
מה מדיניותך לגבי היום הנוסף?
אני אקרא לו יום דלד. בוא בינינו נקרא לו דלד.
זרמתי, נתראה פה, שלום.